בוקר טוב, אנחנו לומדים תנ"ך, מרד אבשלום, לאן הגענו? לאן הגענו? הגענו לפרק י"ז? לא, צריך להיות מדויקים, מה זה משהו כזה? י"ז ראינו. את י"ז ראינו. הגענו לפרק אפילו י"ח, זין וי"ח. פרק י"ח. ויפקוד דוד, גם את פרק י"ח טיפה ראינו בשבוע שעבר, אבל נתחיל ממנו. אנחנו צריכים לנסות להבין את בעיקר את ההתנהגות של דוד, יאללה. ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות, וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב השלישית ביד אבישי בן צרויה, אחי יואב השלישית ביד איתי הגיתי. ויאמר המלך אל העם, יצא, יצא גם אני עמכם. ויאמר העם, לא תצא, כי אם נוס ננוס, וישימו אלינו לב. ואם ימותו חציינו, להשימו אלינו לב, כי אתה כמונו 10,000, ואתה טוב, כי תהיה לנו מאיר לעזור. ויאמר אליהם המלך, אשר איתה בעיניכם, אעשה, ויעמוד המלך אל יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. ויצב המלך את יואב ואת אבישי ואת איתי לאמור, לאתי לנער לאבשלום, וכל העם שמעו בצוות המלך את כל השרים על דבר אבשלום. ויצא העם השדה לקראת ישראל, ותהי המלחמה ביער אפרים, וינגפו שם עם ישראל לפני עבדי דוד, ותהי שם מגפה גדולה. ביום ההוא 20 א', ותהי שם המלחמה נפוצת על פני כל הארץ, וירב היער לאכול בעם, מאשר אכלה החרב ביום ההוא. ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד, ואבשלום רוכב על הפרד, ויבוא הפרד תחת השובך האלה הגדולה, ויחזק ראשו באלה, ויותן בין השמיים ובין הארץ, והפרד אשר תחתיו עבר. וירא איש אחד ויגד ליואב, ויאמר הנה ראיתי את אבשלום תלוי באלה. ויאמר יואב לאיש המגיד לו, והנה ראית ומודיע לו, יקיטה שם הארצה ועלי לתת לך 10 כסף וחגורה אחת. ויאמר האיש אל יואב, ולא, יש כאן ולא ולו, קריא וכתיב, שוקל על כפי, ולא אנוכי שוקל על כפי 1,000 כסף, לא ישלח ידי אל בן המלך, כי באוזנינו ציווה המלך אותך ואת אבישי ואת איתי לאמור, שמרו מי בנער באבשלום, או עשיתי בנפשי שקר וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא כן אוכלה לפניך, ויקח 3 שבטים בכפו, ויתקיים בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. ויסובו 10 נערים נוסק ליואב, ויכו את אבשלום, וימיתו, ויתקע יואב בשופר, וישב העם ירדוף אחרי ישראל, כי חסך יואב את העם. זה עדיין אמצע הפרק, זה פרק ארוך. אני רוצה רגע בוא רגע נתייחס בסוף שבוע שעבר, אבל טיפה נחזור על זה. תראו, אני מבין את יואב. אני מבין את יואב. יואב הוא שר צבא, מבחינתו הוא גם לוקח אחריות על זה שהוא הרי יזם את החזרת אבשלום לדוד, הוא יזם את זה מול דוד וכו'. ומתברר שאבשלום מורד באבא שלו. יואב, אנחנו, הפסוקים בהמשך יגידו, במלאכים כבר, שהוא אפילו התלבט, הייתה לו זו התלבטות, האם ללכת עם אבשלום או לא, בסוף הוא החליט, כתוב נכון שיואב היה אחרי, כי יואב נטע אחרי אדוניהו, ואחרי אבשלום לא נטע. אז הגמרא אומרת שביקש לנטות ולא נטע, בסדר. אז, אבל כאילו יואב אומר, הנזק של מרד בתוך הממלכה גדול לאין שיעור מן העובדה שאני אקדם את התהליכים ואמנה את אבשלום, שהוא יכול להיות שהוא מתאים וקריזמטי וזה, אבל הנזק של האופן שזה בו זה נעשה זה חמור מאוד, ולכן מבחינת יואב יש פה סכנה ואיום על ביטחונה של הממלכה ועל גם יציבות שלה, ולכן למרות פקודה מפורשת מדוד לא להרוג את אבשלום, יואב הורג אותו. כמו שאמרנו, הגדרנו את זה הרבה פעמים, יואב לא נאמן לדוד, הוא נאמן לממלכה. באופן כללי זה בסדר, זה מה שטוענים היום, נכון, שראש הממשלה בקש נאמנות אישית, ולא נאמנות לממשלה, אף פעם אפשר להבדיל בין הדברים. בסוף זה הכל בני אדם. אבל אצל דוד המלך, הדרישה היא, בגלל שהוא נבחר וממונה על ידי נביא, אז הדרישה היא שתהיה נאמנות אישית אליו. בסדר? למדיניות שהוא מוביל, ויואב אין לו את זה. אנחנו עוד נעסוק ונסכם ונעריך את דמותו של יואב, כשנגיע בעזרת השם לאל גומר עלינו, למלכים בתחילת הספר, ושם צבאת דוד ומה שעשה שלמה. נדבר על זה. אבל לפחות פה אני מבין את יואב. אני מבין. כן? הוא אומר, אני גם מוכן להיות מודח, אין לי בעיה. אני עובר על הפקודה, אני מבין, אני מודע לזה. אבשלום לא יכול להיות חלק מהסיפור, הוא מרד בדוד המלך. אבל את דוד אני לא מבין. מה זה? מה זה, יאיר? האם עוד פעם התערבבה כאן, התערבב כאן הלאומי והאישי? כלומר, יש כאן מרד, דוד יוצא, הפסוקים לא, 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 לא משאירים לנו כאילו מקום לטעות, יש כאן מאות ואלפים שיוצאים לקרב, וגם דוד אומר, אני אצא איתכם לקרב, אומרים לו, לא, 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 תצא, חפשו אותך, תשאר כאן, תתפל, ופתאום, רגע לפני הזה, הוא מתחיל לדבר איתם, אבל תקשיבו, אם תראו את אבשלום, אל תעשו לו כלום, מה זה הדבר הזה? מה, פתאום הוא שכח שהוא מלך, והוא שכח שהוא מנהיג, והוא שכח שהוא מצביא, וזה, והוא פתאום מדבר עכשיו כמו אבא, כן, אבל מה זה? זה מזכיר לי שתי סיטואציות הפוכות זו מזו. סיטואציה אחת, מלחמת יום כיפור, בטייסת הכתומים, מופל מטוס, לטייסת הכתומים מופל מטוס, הטייס והנווט צונחים, בשטח כזה גבולי, ומתחיל מרוץ מי ישיג אותם, אם יפלו בשבי או לא. הטייס הוא יורם פלד, הבן של מפקד חיל האוויר בני פלד, בזמן המלחמה. דרמה. אתם מבינים שמי שנמצא בבור חיל האוויר יודע בדיוק מי נמצא איפה ואיזה מטוס ומה הרכבים. מצליחים להגיע אל הצמד הזה ולחלץ אותם בשלום. מפקד הטייסת מרים טלפון לבור, מבקש לדבר עם מפקד חיל האוויר ואומר לו, המפקד, חילצנו את יורם. בני פלד אומר לו, צועק עליו, למה אתה חושב שזה מעניין אותי? ותורק את הטלפון בפנים. אז הוא אומר, אז הוא אמר לחבר שלו, תקשיב, הוא השתגע. אבל אדם השתגע, אני הרי גם מספר לו שהבן שלו ניצל, והוא אומר, אחרי שטיפה נרגעתי, אמרתי, הבנתי. הוא עכשיו מפקד חיל האוויר בחיל יום כיפור. אם הוא עכשיו יישאב לרגע אחד למקום האישי, הוא חבר שלו, הוא בן שלך, כולם, אתה יודע, חיל האוויר זה אירוע, כמה טייסי קרבים היו אז? טייסי קרב היו אז, לא יודע, 200 טייסי קרב, לא יותר מזה. שזה אירוע קטן, כולם מכירים את כולם, כולם חברים של כולם, כולם בנים של כולם. אם אתה נשאב עכשיו לאישי, לא תוכל לתפקד. קראתי שהרמטכ"ל דאדו ביקש לדעת כל יום את מספר ההרוגים, בלי שמות. לא רוצה לדעת שמות. כי לא רוצה לדעת כמה נהרגו, אבל את השמות אחרי המלחמה. סוכן מאוד ההישאבות הזאת. אותו מפקד טייסת, שאני מספר לכם עליו עכשיו, ספקטור, הוא כמה שנים אחר כך היה מפקד בסיס רמת דוד, שקלט F-16, והוא השתתף בתקיפה של הכור הגרעיני בעיראק. הוא מספר שלפני התקיפה היה מסדר והרמטכ"ל בא. מי היה הרמטכ"ל אז? מי היה הרמטכ"ל? רפול היה הרמטכ"ל. רפול בדיוק קם מהשבעה על הבן שלו. הבן שלו, גם כן קראו לו יורם, איתן, היה טייס כפיר, ונהרג בתאונת אימונים. הבן הזה יורם, איתן, היה נשוי לבת של זורי כלב, שהיה גם כן מפקד בסיס רמת דוד, ונהרג ביום כיפור. המטוס שלו צלל לים סוף. שנתיים אחרי זה, הבן שלו, של זורי כלב, שקראו לו אופיר, נדמה לי, מת באותו יום מהתקף אסתמה. עכשיו הוא, יש איזה אנדרטה לזכרו, כתוב עליה, בין שמיים וארץ על כנפי פלדה, נחרץ גורלו לנבו ולא ידע. במלות שנתיים בנו אחריו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. זה היה. אז בדיוק רפול קם מהשיבה על הבן שלו. אירוע. ואז הוא מדבר עם הטייסים, עוד פעם, משימה לאומית, להציל את מדינת ישראל, סכנת השמדה, אפילו הוא חילק להם תמרים, כאילו צחוקים אם טיפלו בשבי, שיהיה לכם תמרים עיראקים וכל זה. ופתאום הוא התחיל לדבר איתם, אם אתם תופסים אתכם בשבי, תפרו הכל, תגידו הכל, העיקר שלו, מין דיבור כזה. אז הוא היה מפקד הבסיס, אחרי שרפול אמר, חבר'ה, מה שעכשיו הוא אמר, תשכחו. הוא לא, תתעלמו מזה, הוא לא אמר את זה. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא זה, מי שנופל בשבי, סותם את הפה, כאילו. הוא רגיש שפתאום עוד פעם הוא קם מהשיבה, ופתאום קפץ לו האישי, והם טייסים, והבן שלו היה טייס, וזה כאילו, אסור לערבב בין האישי לבין הלאומי, זה מבוא לאסון הכי גדול, אם אתה מתחיל, רגע, אני לא אשלח אותו, כי הוא הבן של חבר שלי, נכון? זה לא רלוונטי בכלל. מה קורה כאן? מה זה לאט לי לנ... איך אפשר להבין את זה? לאט לי לנער לאבשלום. כאילו, וכל העם שומעים את זה. מילד, דוד היה... אומר את זה באיזה סתר, אבל לא, אומר את זה... הוא אומר את זה ברבים. אז אחד משניים, או שדוד איבד את זה לגמרי, וזה הולך ומחריף. בסדר? זה הולך ומחריף, מפני שאנחנו רואים שאחר כך דוד, לא קראנו את זה, אבל אנחנו רואים שדוד ממתין לקבל את הבשורה הטובה, נכון? מי מגיע, ואז יש צופה כזה, צופה כזה, ובסוף אולי טיפה נקרא את הפסוקים. וכל מי שמגיע, הוא שואל אותו, תגיד, מה עם אבשלום? מה עם אבשלום? נכון? והוא אומר, המלך, שלום נער אבשלום, בהתחלה, נכון? אז הוא אומר לו, לא יודע, ראיתי את המון הגדול לשלוח, זה בסוף הפרק, את עבד המלך יואב, את עבדך, אבל ידעתי מה, לא יודע, טוב, אז המלך לא תעמוד כאן, ואז הנה הקושי בא, והוא אומר, הקושי התבשר, אדוני המלך, כשפתך, אדוני, היום מיד כל הקיים עליך, והוא אומר המלך אל הקושי, השלום לנער לאבשלום, והוא אומר הקושי, יהיו כנער אויבי אדוני המלך, בכל אשר קמו עליך לרעה, ברוך השם, סילקנו את האיום, ואז דוד, וירגז המלך, ויעל, אני קורא גם את פרק יוטט קצת, ויעל עליית השער, ויבק, וכו אמר בלכתו, בני אבשלום, בני בני אבשלום, מי ייתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני בני, ויוגד ליואב, הנה המלך בוכה, ויתבה על אבשלום, ותיע תשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו, והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה, והמלך לאט את פניו, ויזק המלך כל גדול, בני אבשלום, אבשלום בני בני, ואז, ויבוא יואב אל המלך הבית, ויאמר, הובשת היום את פני כל עבדיך, ומלטים את נפשך היום, ואת נפש בניך ובנותיך, ונפש נשיך ונפש פילגשיך, לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך, כי הגדת היום, כי אין לך שרים ועבדים, כי ידעתי היום, כי לו אבשלום חי, וכולנו היום מתים, כי אז אשר בעיניך, כאילו, איבדת את זה לגמרי, את כל המצפן, ואתה קום צא מדבר עליו עבדיך, כי באדוני נשבעתי, כי אינך יוצא אם ילין איש איתך הלילה וראה לך זאת מכל הרע אשר בא עליך מנעוריך עדתה. ויקום המלך וישב בשער ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער ויבוא כל העם לפני המלך וישראל נס איש לאוהליו. אז רבותיי, זה שיא המוזר. מה הולך כאן? מה זה? מה זה ההתנהגות הזאת? מה? אנחנו מבינים את יואב, כולנו. מה? כולנו בצד של יואב, נכון? אז זה התנהגות בוטה מאוד. עכשיו אני אגיד לכם, זה גם... מה? הוא לא הגזים, מורד ומלכות, מה זאת אומרת? צריך להרוג אותו. מה זה הדבר הזה? הוא אומר, אנחנו נלחמנו בשבילך, אתה לא עצת לנו נלחמה, אנחנו זה, הדבר הכי שמעט לך זה הבן שלך. זהו, אתה יודע, באים, זה כמו שיגידו, בעם ישראל ניצח המלחמה, ניצחון גדול, כזו וכזו תאכל אחרים, אז ראש הממשלה, הבן שלו, אז הוא עכשיו, הכל אבל, הכל, מה הולך כאן? זה לא, כן, זה לא, יש פה משהו שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים פה משהו בסיסי בהתנהגות של דוד. כלומר, אם אנחנו קוראים את זה כמו as is, אז משהו כאן מאוד מוזר בהתנהגות שלנו, כאילו איבד את זה לגמרי, לגמרי, את ההבחנה בין אישי לפרטי לכללי, וכל מנהיג הכי, הכי בסיסי, כאילו יודע להבחין ולהגיד, בסדר, אם אני צריך לתת החלטות ש... הרבה מצביעים שלחו חיילים לקרב שהם ידעו שהבן שלהם בפנים, עכשיו אייזנקוט, כן, הוא היה בקבינט, והוא שלח כוחות, והוא ידע זה, הוא ידע שהבן שלו שם, והבן שלו נהרג. הוא לא רואה, הוא לא הסכים, זה אומר אחד מול אחד, הבן שלו היה סרן, סרן תורת מרן, ואז הם הרגו אותו. לא שיש להצטער יותר מדי על... על כל פנים, יעקב קראו לו, יוסף. כן, יעקב, סטיין. כל פנים, מה הולך כאן? אני חושב שהפרק מספק לנו את הפתרון. מספק לנו את הפתרון בשני צירים. ציר אחד, קודם כל, אם דוד, מה שמעניין אותו היה להציל את הבן שלו, אז ברור שהדרך ההגיונית לעשות את זה, זה מה? זה לצוות את יואב, את אבישי, לצוות אותם בפרטי, כאילו לא לכל העם. כאילו, ברור שיש כאן איזה... זה דבר אחד. דבר שני, באופן כמעט אירוני, אם תרצו, לכל אורך הפרק, דוד לא מכונה אפילו פעם אחת בשמו הפרטי, ואפילו גם לא פעם אחת בשמו הפרטי עם הכינוי, לא דוד ולא המלך דוד או דוד המלך, אלא רק המלך. המילה שמופיעה כאן כל הזמן זה המלך, 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 ולמה זה אירוני? כי הוא עדיין לא מלך. הרי אמרנו שכל עוד אבשלום מורד, אז דוד התייחס אל עצמו כאדם, שהוא לא מלך, הוא מתכפר בסעירה. ובכל אופן, התנך קורא לו המלך, למור, יש לראות את מה שדוד ביקש בפריזמה הממלכתית ולא בפריזמה האישית. את הכל. גם את הציווי, גם את הציפייה, וגם את האבל. כך צריך לומר. כי אם נראה את זה ברובד האישי, אז קודם כל זה לא מסתדר, כמו שאמרנו, אבל זה כאילו אובדן טוטלי של איזשהו סדרי עדיפויות, וזה גם לא מתכנס עם העובדה שהוא לא, ככה לא מצילים מישהו, אתה פוגע, עושה את זה בהכרבי. מה דוד רצה להשיג? אז קודם כל אני רוצה שנבין את האירוע. אפשר להגיד שהמשימה המרכזית שדוד עבד עליה כל חייו, הייתה משימת החיבור של עם ישראל. על זה הוא מסר את הנפש, בשביל זה הוא העביר את עיר הבירה מחברון לירושלים. וגם בשביל זה הוא אולי חטף את המרד. בשביל זה הוא נאבק כל כך הרבה לא לפגוע בשאול, ולהיות ההמשך של, לא, דוד, אין סוף הזדמנויות לפגוע בשאול ולהרוג את שאול, והוא עמד ברמה האישית, לא ייגע בו. מי שלח אחד וממשיך אחד אולי וניקה. בשביל זה הוא רצה למנות את אבנר לשר צבא. המשימת חיים של דוד זה לאחד את העם המפוצל הזה לשבטים ושופטים, לאחד אותו למשהו אחד. זה המשימה שלו. והוא יכול היה להצליח אולי יותר, אם היו דברים קורים בצורה אחרת, אם יונתן היה נשאר בחיים ועוד, אבל בסך הכל בגדול, הצלחה. הצלחה. לכל אורך ימי דוד, אין מלחמות אחים. למרות שהיה פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שבני בנימין התמרדו, ואבנר דוד, כאילו בשביל ללכת מכות צריך שניים, הוא לא הולך מכות. אני, הידיים שלי, ביחס אליכם, אחיי ורעיי, בני עם ישראל, הידיים שלי קשורות מאחורי הגב. אני לא ישיב מכה. זה משימת חייו. ועכשיו, זה כנראה השנה האחרונה שלו, מול העיניים של דוד, הולכת להתחולל מלחמת אחים. האסון הכי גדול, הדבר הכי נורא, מול העיניים. ומול מי? לבן שלו. הכי גרוע שיכול, התרחיש הכי גרוע בעולם שיכולת לתרחש, שתהיה מלחמת אחים, והיא תהיה לא דוד מול בני בנימין, אלא בתוך בית דוד, קורא לדוד מול העיניים. אסון. דוד מנסה לעשות כל מה שהוא יכול, כדי למנוע את המלחמה הזאת. מהי הדרך למנוע המלחמה? האמת שחושב שאנחנו רואים את זה עכשיו מול העיניים שלנו. בסדר? מין תצוגת, מה? לא, להיכנס סתם, אף אחד לא נכנס סתם. כן, הדרך היא להביא כוח מסיבי, אני חושב שזה מה שטראמפ נראה לי מנסה לעשות עכשיו. כלומר, הוא ברור שהוא לא מביא כוח סתם כדי לאיים. הוא מתכוון להפעיל אותו. אבל לפני שהוא יפעיל אותו, הוא צובר שם כוח שאני חושב שלא היה כזה ריכוז כוח ימי מאז מלחמת העולם השנייה. מסות אדירות שאנחנו, זה כאילו, אתה רואה את ההבדלים בין מה זה אימפריה ומעצמה, לעומת, עם כל הכבוד לנו, ואנחנו, יש כבוד, כמובן, אני יכול לדעת, אבל הגיע, כאילו, זה לא נושאת מטוסים, זה קבוצת מלחמה, זה אירוע מטורף. אתה מסתכל, להגיד אם אתה איראני, אתה אומר, אוקיי, אם הדבר הזה הולך לנחות עליי, הלך עליי, זהו, אין, אז עדיף לקבל ללא פנאי את כל האיומים. אלא אם כן, הם כל כך פנאטים וכל כך משוגעים, שהם, ואז הוא ינחת עליהם. בסדר? כלומר, זה ידוע ומפורסם ש כשאתה מפעיל הרבה כוח, או כשאתה מציג איום של הרבה כוח, יש לך סיכוי למנוע את האימות. אם יגיע שוטר אחד, יכול להיות שיתנגדו, אבל אם תגיע פלוגת שוטרים, אז לא כדאי להתעסק, חפש מקום אחר. דוד מנסה למנוע את המרד, את המלחמה. מה השיטה? ולכן המלך, המלך, המלך. השיטה מאוד מאוד ברורה. כוח גדול, כלומר, אבשלום כנראה היה בנוי על כך, שתהיה איזושהי התפוררות והתרסקות. אין התפוררות ואין התרסקות, ויש לדוד שלוש חטיבות מתפקדות. חטיבה בפיקוד יואב, חטיבה בפיקוד אבישי, חטיבה בפיקוד איתי, נכון? ויפקוד דוד את העם איתו, וישם עליהם שרי אלפים ושרי מאות. אז זה אומר שמדובר בכוח עצום, אלפים ומאות, נכון? והם מחולקים למפקדות. ואחר כך, ויאמר המלך, וכולם, נכון, הוא כתוב, יעמוד המלך על יד השער וכל העם יצאו למאות ולאלפים. כל העם יוצאים. יש לו צבא מיומן, צבא מגובש, צבא שמחויב, והוא בכמות עצומה. נאמנים. עכשיו, אם אני אבשלום, זה בדיוק הייתה היצע של אחיתופל. אחיתופל אמר לאבשלום, עזוב אותך מכל הדבר הזה, בוא נהרוג את דוד, ונגמר הסיפור. אם לא יהיה להם את דוד, לא יהיה להם למי להיות נאמנים, יבואו אליך. לא צריך את כל הבאגן הזה, אבל זה מה שחושי הערכי הצליח בחוכמתו להטות את לב אבשלום לכיוון הזה, ועכשיו זה כבר מאוחר מדי, ועכשיו דוד יש לו כוח, בסדר? ומה אומר דוד? אבשלום יראה שמולו ניצב צבא גדול, הוא בנה על אלמנט ההפתעה, זה ניצחון כזה בקלות, בקלות זה לא יהיה, צבא גדול, ומי נמצא בצבא? אין לאבשלום מקבילה ליואב ולאבישי, שני המצביעים הדרמטיים ביותר, מי יכול עליהם? זה בכלל כאלה שמתקרבים לקרסוליים שלהם. אז הוא רואה פה שלוש חטיבות, מובלות על ידי יואב ואבישי ואיתי, איתי פחות אנחנו מכירים על זה. מסה גדולה מאוד של אנשים, הוא יגיד, הבנתי. לא הפעם. יקרא ליואב, תשמע, אי הבנה פה, אי הבנה שם, אנחנו רואים שיואב, חסך יואב את העם, הוא לא מעוניין במלחמות, המלחמה תימנע, אבל בשביל זה חייב להיות תנאי הכרחי, מה? מה דוד ציווה את יואב? הוא לא ציווה אותם, תשאירו אותו בחיים. מה הוא אמר? לאט לי לנער לאבשלום. כלומר, אל תמהרו להיכנס לאימות. תגיעו, תנהלו מסע ומתן רגע, תציגו איום, תגידו לא כדאי לך, אנחנו חזקים. תראה אותנו, תעשו את זה לאט. בדרך כלל במלחמה הצבא לא אוהב לעמוד. במלחמה אתה רוצה כמה שאתה אומר לתקוף, כמה שאתה אומר, אם אתה מתחיל לעמוד, כבר עולים על התוכניות שלך וזה, אתה מגיע, תוקף וכל זה. ודוד אומר, אל תעשו את זה. תלכו לאט, הוא יראה את הכוח, הוא יראה את העוצמה, הוא יראה אתכם, הוא יקנה. לא תהיה מלחמת אחים. זו השליחות העליונה של דוד והמדיניות שהוא מכתיב לצבא, ולכן הוא חייב להגיד את זה לכולם, מרבותיי, אנחנו הולכים כדי למנוע את המלחמה. אם לא תהיה ברירה, נלחם. לא תהיה ברירה, נלחם. אבל אני אומר לכולכם, תבואו חזקים, תבואו בפריסה רחבה, יראו אתכם עם כל הדגלים, רוב הסיכויים שאבשלום יגיד, אוקיי, זה לא משהו קל כמו שחשבתי, זה לא הולך ככה להיות איזה, זה אירוע אחר, אני לא, אני חוזר. זה האירוע. זה האירוע. הוא לא אומר, תשאירו אותו בחיים. הוא אומר לאט, כמה חשוב לקרוא. המלך אומר, תנהלו את זה לאט. לאט לי לנער לאבשלום. מה קרה? מה השתבש? השתבשו פה שני דברים. א', אומר לנו עזרא, עוד לפני סדקה, אתה צודק. א', זה לא היה לאט. יואב לא שמע. הוא כאילו, או קנייה ללא תנאי או מיד, נכון? ויצא עם השדה לקראת ישראל, אבל אז, כמו שאתה אמרת, בתי המלחמה ביער אפרים. האירוע היה אמור להיות בשדה. שדה זה שטח פתוח, רחב, נגיד באזור מעברות הירדן, משהו כזה, כי דוד הרי נמצא בעבר הירדן. אתה גם יכול לראות שם את המסה של הכוח, ואתה גם יכול לראות שם את זה, וגם אתה יכול לנהל את העניינים. אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה השתבש, כנראה בגלל המהירות שיואב בחר לפעול בה, עוד פעם, אין לאבשלום, בטח אחרי שהחיתופל נעלה מהגזרה, אין לו אף אחד שבכלל מתקרב, ליכולות הצבאיות של יואב, אתה יודע מי זה יואב? איזה אסטרטג עלו, איזה מצבי, היה לנו מצביעים כאלה לאורך השנים בצהל, שהם היו אסטרטגי על, ידעו עדיין לומדים את הקרבות שלהם בכל מיני מקומות, גופים פה, גופים שם. אז יואב, כאילו, הוא מבין מיד את הנקודת חושה של אבשלום וכל זה, הוא מיד זה. ואז כוח אבשלום מתחיל נסיגה, ובעצם איפה הקרב מתנהל? יער אפרים. רבותיי, אני רק רוצה שנשים לב, היער הגדול ביותר בארץ ישראל היה, אני רוצה לטעון שהיער הזה, יער אפרים, היה יער אפרים בעבר הירדן המערבי. יש כאלה אומרים שזה אולי בעבר הירדן המזרחי, קשה לי לראות, אני חושב שזה היה בעבר הירדן המערבי. כלומר, כוח אבשלום שהיה על הבקעה למטה, נערך למלחמה באזור זה, הוא מותקף על ידי כוח יואב, והוא ממהר לסגת לתוך היער. יער אפרים זה היה היער הגדול בארץ ישראל. זהו, זה מה שרוצים להגיד, הייתי בדעת מקרא שיש איזו דעה כזאת. אני רוצה להגיד שזה בעבר הירדן המערבי, יותר נוח. ויש שם יער. זה היער של אישה עובר דרך שם, נכון? בבוא מיריחו, ואז יוצאים שניים דובים, והורגים את הילדים, נכון? כאילו יש שם יער עם חיות רעות, עם דובים. יוסף שהולך, חוצה את יער אפרים, בדרכו מחברון לשכם, וכשהאחים אומרים ליעקב, חיה רעה חלת, הוא יעקב לא חושב שהם מנפיצים משהו שלא קיים. כן, יש שם חיות רעות, יש שם יער, יש שם זה, בסדר? יש הרבה מאוד מקומות שהיער שם מתואר. גם פה, העניין הוא ביער, שאתה מאבד את יכולת השליטה על הכוחות. זה כבר לא אוגדות ולא חטיבות, זה חוליה פה, כיתה שם, חצי מחלקה שם, אתה לא רואה את המסה, מתפתחת מלחמה. זהו. הניסיון של דוד למנוע מלחמת אחים, התוכנית שאתה תוכנית טובה, עם יואב והם קיים את הפקודה, והוא מגיע ואומר, אוקיי, בוא נדבר קודם, אפילו כמו שלהבדיל, גוליית עשה, 40 יום הוא עשה מסע ומתן עם מחנה ישראל, תביאו לי מישהו, תנהל מסע ומתן שבוע, תן לו זה, תקשיב, אבל רואה את המסע, את הגודל, את האימון, את הנאמנות, אתה מבין ש... סליחה, אבשלום, אתה מבין שאין לו סיכוי, אבל אבשלום, אבל יואב, חתר מהר מאוד למגע, תקף ממילא צבא אבשלום, נסוג ממילא, הכל התפצל, התחילו כאן מלא מלא מלחמות קטנות, הכתוב בעצמו מעיד שרוב ההרוגים לא היו כתוצאה מהמלחמה, אלא כתוצאה מהטופוגרפיה, מהיער, נכון? בירב, איך כתוב שם? בירב היער לאכול בעם, מאשר אכלה אחר ביומו. בתוך הסיטואציה הזאת, אחד מהנערים פוגש את אבשלום. אבל כבר העסק, כאילו, איפה, מה זאת אומרת? איך אבשלום בלי חפק? איפה המפקדה שלו? הוא לבד על הפרד, נוער, מה זה? התפרק הצבא של אבשלום. עכשיו, זה רק מוכיח כמה דוד צדק. כמה דוד צדק, כלומר שתוך שנייה הם נסוגו והתפרקו, אז זה אומר שאם היו מנהלים את המסע המתן, הם היו מתפרקים בלי צורך להפעיל כוח. כלומר, דוד הבחן נכונה את חולשת, כלומר, אבשלום היה בנוי על משהו מהיר, שכאילו, בעצם כמו שהכי טופי נציע לו, דוד זוז מהזה, ואז כלום, טוב, דוד מת, אבשלום הוא הבן שלו, יד אני ללך איתו. ובגלל שזה מדובר על מאבק, אבשלום לא בנוי להכיל דבר כזה. דוד צדק בערכה שלו, הנה הצבא של אבשלום התפרק, ואתה רואה את אבשלום, המנהיג, המפקד, זה... לבד על הפרד, בלי חפק, בלי איסוף, בלי קשר, בלי קמבץ, בלי זה, בלי כל האנטנות מסביב, לבד, ככה, לטנק, דואר. כלומר, הכל התפרק. דוד ראה את זה, כלומר, דוד רצה לנצל את עוצמת הכוח, בלי להפעיל אותו. זה מספיק. אם אני הייתי נשיא איראן, לוקח משקפת, מסתכל, רואה שאין לי סיכוי. אין סיכוי. נגמר הסיפור, מה אתה... נוחתת עליך המעצמה החזקה בעולם. אתם יודעים שהאיראנים, הרי יש להם סך כל איום אחד, אין להם כלום. אין להם גרעין, אין להם חיל אוויר, יש להם רק טילים. אבל, יש להם אלפי טילים כנראה, אבל יש להם רק 100 משגרים. נשארו להם 100 משגרים. שלהעיף טיל צריך משגרים. כמה זמן ייקח לסלק את 100 המשגרים האלה? זהו, הרי האמריקאים יש להם, בשונה מאיתנו, שאנחנו, היה לנו איזושהי רציפות, רצף פעילות מעל איראן, אבל בכל אופן, כמות המטוסים שלנו מוגבלת, והמרחק הוא מאוד מאוד גדול, אז אלה באים, אלה הולכים וכל זה, ואתה משהו, עם כתבאמים וכל דבר, בסדר גמור, האמריקאים ישבו עליהם 24-7 על השמיים ככה, כל פעם שזה משגר הזוז, אז תוך יום-יומיים גם משגרים לא יהיו לה, ונגמר הסיפור, הם חלשים ביותר, אז אם אני הייתי איזה מרים משקפת, אומר, אוקיי, הבנתי, מה, 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 מה צריך, איפה לחתום? עכשיו, זה לא קורה אם אתה מדבר בנאומי, אבל טראמפ לא מדבר, הוא הביא לשם ארמדה מטורפת. של כוח, כמו שאמרתי לכם, ריכוז כזה של כוח, לא נראה מעט וחמת העולם השנייה. של כוח ימי הכוונה. ו... מטורף, כן, זה אירוע מטורף. זה מה שדוד רצה להשיג, לכן המלך, 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 המלך. אבל יואב לא הלך איתו. ולכן כשדוד מקבל את הבשורה, ככה אני, זה נראה לי הפירוש, הוא מקבל את הבשורה, זה מה שמעניין אותו. כאילו, הייתה מלחמת אחים או לא הייתה מלחמת, ספר לי שלא הייתה מלחמת אחים. הייתה או לא? אז הוא אומר, שמה לא יודע, לא? הייתה, כן. הייתה והרגנו אותו. ואז הוא בוכה. למה הוא בוכה? למה דוד בוכה? רבותיי, אני חושב שזה אולי הדבר הכי הכי מדהים בפרק הזה. הכי מדהים בפרק הזה. אוקיי. הייתה מלחמת אחים. כן, עזרא. כולם בכולם. כן, כולם הגיעו. אבל אני מסכים איתך לגמרי שזה כנראה חלקי יהודה עם חלקי יהודה. אבל היו שם גם, אנחנו נראה בהמשך, באמר את שבע בן בכי, שהיו גם שבטי הצפון. הרי שבע בן בכי ברח למאחה. איפה זה תל אבל מאחה? לא, לא בקעת הירדן. תל אבל מאחה מזוהה היום נמצא ממש ליד מטולה. תל אבל מאחה נמצא ממש ליד מטולה. הייתי שם לא מזמן. זה בגוגל אבל מאחה, יש לך תל כזה גדול, 5 קילומטר דרומית למטולה. כן, ב... על כל פנים, אוקיי, דוד לא הצליח. דוד לא הצליח. אסון, לא הצליח. מה אפשר, על מה אפשר עוד להשפיע? על התגובה. מה תהיה תגובת העם, החלק המנצח, לניצחון במלחמת האחים? על זה אפשר להשפיע. באופן בסיסי, אחרי כל מלחמה שאתה מנצח, יש שמחה, עושים שמחה, עושים הילולה, עושים זה. דוד אומר, אני בכלל, רציתי למנוע את המלחמה הזאת, אבל היא קרתה, כי אולי כי לא הייתי שם. ויכול להיות, אגב, זו הסיבה שדוד התעקש לצאת, כדי לדאוג שזה כך יהיה. לפחות שאף אחד לא יהיה שמח פה. אין פה מה להיות שמח. אין פה, יש מה להתאבל. זה קצת דומה, או דוד רוצה לשחזר את המעמד, של בני ישראל אחרי שהם ניצחו בקרב עם בנימין, בפילגש בגבעה. עוד ניצחון כזה ועבדנו, מה שבטי ישראל עושים? אתם זוכרים את הפסוקים שם? מה? לא. מה אתה מדבר? מה יבוא העם בית אל? אחרי הניצחונות, אחרי שהם הרגו ונשארו בסך כל 600 איש מבני בנימין, ואיש ישראל נשבע במצפה למור, איש ממנו לא ייתן את ביתו לבנימין לאישה, ויבוא העם בית אל וישבו שם עד הערב. לפני האלוהים ויסו כולם ויבכו בכי גדול ואמרו, למה אדוני אלוהי ישראל היית זאת בישראל, ייפקד היום ישראל שבט אחד. הם בוכים, מה זה הניצחון הזה? עוד ניצחון כזה ועבדנו, ניצחנו את עצמנו, קטנו לעצמנו יד. אז אתה תחשב תהיה שמח, אדם היה צריך לקטוע לעצמו יד, כי היד פתאום איבדה את זה וזה, אז עכשיו הוא שמח, הוא מוחא כפיים. הדבר האחרון שדוד מוכן שיקרה זה שעוד יהיה שמחה לניצחון הזה. ולכן הוא מוריד מלמעלה למטה אבל גמור, כולם בוכים, כולם מצטערים, כולם מתביישים. זה הפסוקים. ותהי התשועה ביום ההוא לאבל לכל העם, וכך ראוי וכך צריך. כי שמע העם ביום ההוא לאמור, נעצב המלך על בנו, והתגנב העם ביום ההוא לבוא העיר, כאשר התגנב העם הנחלמים בנוסם במלחמה, וכך ראוי. זה ניצחון שצריך להתבייש בו. זה ניצחון שאתה צריך לראות כאילו נסת, לא כאילו ניצחת. כי את מי ניצחת? את האחים שלך. עכשיו אנחנו נראה את התוצאות מיד הלאה. כי אני רוצה להגיד לכם דבר מאוד פשוט, אחי ורעי. ברגע שנפתחה האפשרות למלחמת אחים, האופציה נפתחה, הפעם הבאה תגיע הרבה יותר מהר, ועל סיבות הרבה פחות חשובות. בסדר? לא, המלחמה הזאת הראשונה, דרמות גדולות, ודוד, ואוריה, ועד שבע. אבל ברגע שהאופציה נפתחה, זה נהיה לגיטימי, לשפוך דם בתוך עם ישראל, זה נהיה לגיטימי, הפעם באה תגיע מהר מאוד, ומסיבות הרבה יותר קטנות מהסיבות הקודמות, ולכן דוד ניסה למנוע את זה, זה מין כלי שנסדק, גם אתה מדביק אותו, הסדק קיים כבר. אבל זה מה שדוד רצה להשיג, הוא מתאבל עליו שלום בנו, אבל לאומי, אומר יום שבו אנחנו ניצחנו אחד את השני, במלחמה, במלחמת אחים, זה מופיע גם בגמרא, נכון, היה יום, שבית שמאי גברו על בית הלל, והיה קשה לישראל, כיום שנעשה בו עגל ועוד. יום שבו במלחמת אחים ניצחנו אחד את השני, זה יום שאין מה לשמוח בו. ואין מה להתעלל בו, ואין מה זה. זה יום של צער ואבל. הגענו למצב הנורא הזה, ודוד ניסה למנוע את זה, ועדיין יואב לא מבין. עדיין יואב לא, מה זה הדבר הזה? צא החוצה, עושים חגיגת ניצחון, הוא עדיין לא מבין. לדוד אין כוח מול יואב, כי יואב, החיילים איתו. בסדר? אבל מה כתוב? הרי מה יואב אומר? לא, צא אל העם, נכון? הובשת וכו' וכו', אתה קום צא מדבר על לב עבדיך. מה זה דבר על לב עבדיך? נאום ניצחון. דוד עושה את זה? הוא לא עושה את זה. ויקום המלך וישב בשער, ולכל העם יגידו לאמור, הנה המלך יושב בשער, ויבוא כל העם לפני המלך, וישראל נס איש לאוהליו. אני רוצה לומר שבעצם מה שדוד עושה, הוא יוצא החוצה, אבל הוא יושב על השער כמו אבל, והעם עוברים לנחם אותו. זה לא נאום ניצחון, זה ניחום אבלים. על מי הוא אבל? הוא גם אבל על הבן שלו. אבל אומר, הבן שלי זה לא הסיפור פה. או הוא חלק קטן מסיפור גדול. מהו הסיפור הגדול? שבסוף ימי דוד המלך, שכל ימיו הוא היה לאחדות האומה, קרתה לו מלחמת אחים. שהוא ניסה למנוע אותו בכל כוחו ולא הצליח. את התוצאות הרות האסון של מלחמת האחים הזאת, לא נצטרך לחכות הרבה זמן כדי לראות, הם מחכים לנו מיד הפסוקים הבאים ובשיעור הבא. אם תהיו...